שלום לסופר חיים ולדר. יש לי סיפור שאולי יעניין אותך על אסון במירון. אני בחור ישיבה בן 21, נסעתי יחד עם חברים נוספים ללג בעומר למירון. היינו בהדלקה של תולדות אברהם יצחק, רקדנו, שרנו, שמחנו עם כל עם ישראל שהיה שם. לאחר מכן עלינו לתולדות אהרון, אך מכיוון שהדקה אמורה הייתה להתחיל רק ב-12, והשעה הייתה רק 10:30 בערך, התפללנו בציון, לאחר מכן הסתובבנו בהר. ב-11:30 בערך חזרנו לתולדות אהרון, למעשה כבר אז הרגשנו בצפיפות. ראינו בזה עניין טבעי יחסית לשנים שעברו, כך שלא חששנו יותר מדי. אבל ככל שחלף הזמן, הרחבה התמלה עד אפס מקום ונעשה צפוף ברמה כזו, שגם אני, שנהגתי להגיע למירון מאז שאני קטן, לא חוויתי. בשלב מסוים אני אומר לחברים שלי, בואו נצא מכאן, והם אומרים לי, גם אם תרצה, אין לך סיכוי. מבט קטן מסביב ואני מבין שהצדק איתם. היה כל כך צפוף, שלא היה ניתן לזוז. ובשלב מסוים, מרוב הצפיפות, רק אני והחבר נשארים ביחד. השאר נעלמו. ההדלקה מתעכבת ומתעכבת, והרחבה מתמלאת ומתמלאת. הציבור נוהר ונדרס, נדחס, ואני אומר לעצמי, ברגע שהאדמור מדליק, אני בורח מכאן. ואכן בשעה 12:45 בערך, לאחר שירת אני מאמין, האדמור סוף סוף מדליק, חשבנו אולי להישאר, לקפוץ קצת לכל שירת בר יוחאי, אבל קלטנו שאין סיכוי, אתה לא יכול לקפוץ כשאתה דחוס כמו סרדין. אנחנו מתחילים לצאת לכיוון המעבר הצר, שאמור להכיל עשרות בודדות של אנשים. ודאי שלא מאות, ודאי שלא אלפים. וברגע שנכנסנו, קלטנו את הדוחק הבלתי נסבל אפילו לבחורים צעירים כמונו. רצינו לחזור אחורה לרחבה שהייתה עוד נסבלת יחסית לגהינום כאן, אך זה היה כבר מאוחר מדי. שוב כוח לא היה יכול לגבור על הזרם האנושי האדיר, שנהר לתוך המעבר הצער. אני וחבר שלי מגיעים להחלטה שכדי לשרוד את הצפיפות אנחנו חייבים לשלב ידיים, וכך עשינו. כבר בשלב הזה מתחילים זעקות שבר של בחור לידי שהוא לא יכול לנשום. פשוט כך, ושל אדם מבוגר שזעק, הגב שלי, הגב שלי נשבר. לא יכולנו לעזור לו. באמצע המסדרון אני קולט אברך חסידי צעיר, ולידו ילד בגיל 7 ו-8 בערך. הוא פשוט, אבא קורע מעומס, אין לו כוח להרים את הילד לבדו. הילד התקשה לנשום, ההמונים סגרו עליו. זו הייתה מחשבה של רגע בין להציל את עצמך לבין להציל ילד חסר ישע. אני והחבר פשוט תופסים את הילד, אני מהמרפק מצד אחד, והוא מצד השני. כך גבוה מעל כולם, והוא מצליח לנשום. לעולם לא אשכח את התמונה הזאת של הילד התמים עם העיניים המבועטות, העיניים שהזכירו את התמונה המפורסמת מהשואה, ממש כך. ואז אני מסתכל על האבא ואני רואה אותו מחייך, חיוך גדול, כנראה החיוך האחרון שלו. וכנראה גם החיוך האחרון שראיתי באותו לילה נורא. חיוך של קראת הטוב שאומר, הצלתם את הילד שלי. אז הרי מתנקז במהירות ואנחנו מתקרבים למדרגות המוות. אין שום דרך אחרת לכנות אותם. באותו רגע הכל משתנה במהירות. אני זוכר את עצמי פשוט אף עם הרימות של אנשים. אני מסתכל על הצידה, הילד, אני כבר לא רואה אותו. גם את החבר שלי לא. ואז אני נוחת על הרימה של אנשים, ומיד לאחר מכן נופלת עליי הרימה של אנשים שהיו מאחוריי. אני שוכב כשכל גופי בפנים נמחץ על ידי עשרות אנשים ורק הראש בחוץ קרוב לקיר. מבחינת הגובה שלי אני ממוצע, אבל מבחינת האובי אני רזה, רזה מאוד. אני מסתכל קדימה, אני רואה גדר ברזל שחוצצת ביני לבין הקיר. מדובר בגדר משטרתית שעוזבה לחסום את המעבר והוסתה, את המעבר והוסתה לצד בתלחץ ההמונים למי שתהה אם הייתה חסימה או לא. אחזתי בגדר בכל כוחי ואני מרגיש שלאט לאט אני מאבד את התחושה בגוף. תחילה ברגליים, לאחר מכן בברכיים, ואז באזור הבטן. התחלתי להתחנן לבורא עולם שיציל אותי, שישמור עליי, ואני שוכב שם עוד חמש דקות. לפחות את 15 דקות אני שוכב שם, מתחתי שכבו אנשים שפשוט צעקו וצעקו, עד שכולם דאח לאט לאט, עד שעצמו עיניהם ונדמו. מתחתי הבחור שצריך, תעתה, אני לא רוצה למות, אני לא רוצה. גם אני מרגיש שכוחותיי עוזלים לי, ותכף ידיי יעזבו את הברזל, ומיד ראשי עם החץ גם הוא. לכן קלטתי שאיבוד התחושה מזדחה לכיוון הידיים. ובעוד שניות אחדות, זה יקרה גם אם אני רוצה וגם אם אני לא רוצה. התחלתי לקונן לרגע שבו ידיי יעזבו את הגדר. אני זוכר את המחשבה שחלפה במוחי. ככה מתים. אני מרגיש כאב גדול ועצום יותר מהכאב הפיזי. כאב נפשי של הבנה שסיימתי את חיי בגיל 21. בלי להקים בית. בלי שום עתיד. אין צער גדול יותר מצער ההבנה הזו. קולט שהשוטרים התחילו לפנות, מפנים את מי שלמטה קודם, ואני יודע שאם אני נופל למטה, אני לא אצא מכאן חי. אני צועק לשוטר שיוציא אותי, אך הוא בשלב הזה מתחיל למשוך את הגדר שבה נאחזתי, והיא הייתה התקווה שלי. השוטר החל להוציא את מי שמתחתיי, ואני מתחיל ליפול. אך בשלב זה הרגשתי שרגל אחת שלי השתחררה. הושטתי את ידי וזעקתי, תעזור לי! זו הייתה הזעקה הכי גורלית שזעקתי בחיי, ממש בכוחותיי האחרונים. שוטר הצליח לשמוע אותה ולראות את ידי המושטת, הוא לא בזבז רגע. הושיט לי ידו ואני נכנסתי בו בכל כוחי והופ, על הרגליים. אני דורך על הקרקע, וכשאני אומר קרקע אני לא מתכוון לרצפת אלומיניום. זו הייתה קרקע של גופות, אנשים דוממים, ואני כמו רבים אחרים, פשוט פסעתי מעליהם. כפי שפסעו עליי ברבע שעה האחרונה. אני מתחיל להזיז את הרגליים ולא מאמין שאני מסוגל ללכת. אני יוצא מתוך הדבוקה האנושית ומתחיל ללכת בתוך המעבר שאנשים יצרו בשביל כוחות ההצלה. לא איבדתי אחורה, לא הייתי מסוגל דווקא משום שידעתי מה הראה שם. הרימה של מוות וזוועה אנושית. וכך אני הולך ומסביבי יוצאים אלונקות ועוד אלונקות, ואני פשוט לא מאמין שאני הולך, והם לא. אני נוזז, נושם. והם דוממים. אני הולך לי ולא יודע אם לשמוח שניצלתי או לבכות על אלה שלא זכו להינצל. ואז מתחילה לחלחל לי הדאגה לשלום חברי. וברגע שאני חושב על כך, אני מבין שאין סיכוי שקרה לו נס כמו שקרה לי. אני גם מבין שזה גורלו של הילד שהחזקנו בתחילת מסע המוות. אני קורס על הרצפה ומנסה להתקשר לחבר שלי. אין קליטה. המקום נראה כמו שדה קטל, גופות פזורות בכל מקום. רובן לא מכוסות וחלקה מכוסת באיזה ניילון. התחלתי להסתכל בפנים שלהם, קשה להאמין איך אדם מסתגל למציאות שנכפת עליו. אם היו אומרים רבע שעה לפני כן שיסתכל באדם מת, לא הייתי מעלה על דעתי. אבל כעת הגורל הביא אותי להיות חלק מגי צל מוות, שכל וכל שרציתי לדעת האם חברי עמדי או לא. אני עוזב את המתים ומתחיל לרוץ בין אחיה לאחיה, אולי זה החבר שלי, לא מוצא. אני רץ למטה להר, אולי יש שם קליטה, לא הייתה. ואז אני קולט משהו נורא. אני רואה אנשים צוחקים, שרים, רוקדים. לא היה להם מושג שכמה מטרים מהם התחולל השואה. רציתי לצרוח להם, מה אתם שרים? מה אתם שמחים? אין לכם מושג מה קורה למעלה? אבל אני הבנתי שהם יביטו עליי כמו משוגע. עזבתי אותם ורצתי אל האוטובוסים. עליתי לאוטובוס הראשון שהיה פנוי, קר ללכת משם. בדרך אני מנסה שוב להתקשר לחבר שלי, ושוב. ולפתע הוא עונה. אתה חי, שנינו זועקים. כן, חשבתי שאתה מת, שנינו עונים, ממש ככה. הוא סיפר לי שהוא ניצל בנס וכעת הוא באמבולנס, כיוון שנפצע ברגלו. סיפור ההצלה שלו היה לא פחות מדהים משלי. למעשה הוא היה במצב גרוע יותר ממני, כי הוא היה ממש למטה ברצפה, ולא כמוני שהיו מתחתי ומעליי. אבל הראש שלו היה בחוץ, כמו שהיה אצלי. פריבילגיה שלא הרבה זכו. הוא אומר גם שהוא בחור חסון, כך שאפילו היה עליו לחץ הרבה יותר ממני, הוא עמד בזה. אבל מכיוון שהוא היה צמוד למעבר של כוחות ההצלה והכיבוי, והמשטרה כולם עברו לידו, וכל שנייה היה לו פחד, שידרכו לו על הראש. אבל הקדוש ברוך הוא שלח מלאך בדמות שוטר מגב ששמר עליו, ולא עזב אותו אפילו לשנייה. בשלב מסוים קרה לו מה שקרה לי, הוא החל לאבד את התחושה בכל הגוף. הוא היה על סף עיבוד הכרה, שמשם הדרך למוות הייתה קצרה. אבל השוטר לא הניח לו, נתנו סתירות, שישאר ער ולא יאבד את ההכרה. חברי הגיע לבית החולים. עשו לו בדיקות והתברר שהכל תקין ושחררו אותו. ממש נס מעל הטבע. מיד שהשתחרר חבר שלי, הופיע בתקשורת, הוא ביקש למצוא את השוטר ולהודות לו. אני מקווה שהוא ימצא אותו. בטח אתה שואל מה עולה בגורל הילד ההוא. וכן כל השבת הייתי סקרן לדעת מה עלה בגורלו. דמותו עמדה מול פניי. חששתי שהוא מאלה שלא זיהו עדיין. במוצאי שבת התפרסמו כל השמות, אמרו ששניים מהם ילדים. כל כך דאגתי. המתנתי לראות את התמונות שלהם. כשהתמונות התפרסמו, מיד הסתכלתי, זיהיתי שהוא לא ביניהם. אני לא יכול לתאר לך איזו שמחה הרגשתי, ממש כמו ששמחתי על הצלתי וצלת חברי. כעת אני אוסף את עצמי, מנסה להשתחרר מהמראות הקשים, להתרפא מפצעי הנפש שלי. אני נזכח שבדרך חזרה ישבתי לי בשקט כשהתיאורים המזוויים שנשמעים ברדיו, אחד השדרים אמר משפט שנחרט בראשי, אין פלא על מי שלא יצא משם, יש פלא על מי שכן יצא. ואני מסתכל מסביבי, רואה איך כולם נדרוכים לשמוע, ואיש מהם אינו מעלה על דעתו שהבחור שיושב כאן בשקט היה שם בתוך התופת הזו. אני כמובן שואל את עצמי, במה זכיתי לנס גדול כזה? במה אני שונה מ-45 הנשומות הטהורות שהיו מעליי, מתחתיי ומצדדיי, שלא זכו לכך? מה שעולה במחשבתי זה ש-24 שעות לפני כן, ביום רביעי בלילה, קיימתי מצוות שילוח הקן יחד עם חברי שניצל אף הוא. המצווה הנדירה שהסתייע לנו בגלל שאנחנו עומדים במושב, וזאת תקופת הכינון, כך שלא חסרו לנו הזדמנות לקיים מצווה הנדירה זו שנאמר בה, למה ניטב לך וערכת הימים. בזמן הזה אנחנו עומדים בישיבה מסכת קידושין, עלה בראשי גמורה בדף למתת עמוד ב', שמביאה מעשה ברבי יעקב שראה ילד שעלה במצוות אביו לעשות שילוח הקן ונפל ומת, ולכן הוא דרש שכוונת התורה וערכת הימים לעולם שכולו טוב, דיינו עולם הבא. וכן מסקנת הגמרא, שכל מצוות שבן אדם למקום אין שכר בעולם הזה, אבל מצוות שבן אדם לחברו, גמילות חסדים, יש שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. וזה הביא אותי לתשובה. מה גרם לי להצלה? איזו מצווה של בן אדם לחברו קיימתי? ברגע ששחזרתי את האירוע הנורא, נזכרתי בילד ההוא, שהייתה לי לבטות קלה של אני או הוא, וגם אני וגם חברי בחרנו בו. למרות שההחלטה שלנו ללכת שלובי ידיים, אנחנו הפרדנו כוחות, הרמנו אותו ונתנו לו לנשום. אני אומר לעצמי, יש גמילות חסדים גדולה מזו. המשנה בקידושין אומרת שכל המקיים מצווה אחת על יתר מזכויותיו מעריכים לו ימיו, ולכן אנחנו שנתנו יד לעזור לילד שיוכל לנשום, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יד שאנחנו נוכל לנשום. הוא נתן גדר כדי שיוכל להיעזר בה ולנשום, ולחביר הוא שלח שוטר שלא עזב לו עוזד אותו ודאג שהוא יוכל לנשום. אלה הם דברים שלא מובנים אליהם. באותם רגעים של דין לא היו דברים לאחז בהם, רק מדרון חלקלק. לא היו שום ידיים מיותרות, אלא ידיים שנאבקות לשרוד. אנחנו עשינו דבר לא מובן מאליו. בזמן שכל אחד נרחם על מרחב הנשימה, אנחנו הסתכלנו לצד ועזרנו לילד המפוחד. וכמו שאביו שמח, גם אבא שבשמיים שמח, והוא דאג לעזור לנו. הילדים שלו שפחדנו, שהיינו בסכנת נפשות מוחשית. ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס ומיקם אותנו בצורה שנוכל לנשום, בזמן שרבים לידינו לא יכלו לעשות זאת. זהו סיפורי, סיפור של בחור משום מקום שנגע במוות וניצל ממנו, בזכות מצוות שידוח הקן ובזכות מצוות בן אדם לחברו. אני מרשה לך לפרסם, אשמח אם תוכל להכניס מסר בסוף של בן אדם לחברו, שבני אדם לא יסתכלו רק על עצמם, אלא גם לצדדים, גם ברגעים שלא נוח לחשוב על השני. אני שולח לך את שמי ואת שם חברי, ומקווה שדרך תוכנית הרדיו שלך נוכל להגיע לילד שהצלנו, וגם לדעת מה שלומו של אביו.